ברכה ובוקר טוב, שואל ראשון. בוקר טוב הרב, למדנו כאן שהמספר של הזמן הוא 6, תנועה. המספר של המקום הוא 7, מנוחה. אבל גם למדנו שהמספר של המקום שטח הוא 4. איך זה מתיישב עם המספר 7, שנשמע יותר מנוחה בזמן? שבת. תודה רבה ויום טוב. תשובה. יש המספר 4, כך מלמד המהר"ל מפראג, הוא ההתפשטות בשטח. וזה ההתפשטות בעולם החומרי, שהוא עולמם של אומות העולם, שהם הולכים ומתפשטים במרחב. אבל אין להם יחס אל מעלה ומטה, שזה עוד שני כיוונים בממד השלישי, שזה הממד הערכי הרוחני, שזה 6. כפי שהמהר"ל גם מסביר בהקדמת תפארת ישראל, שהמספר 6 מתייחס אל התורה, בגלל שהיא מקיפה את צידי המציאות השונים, והנקודה האמצעית היא 7, היא זו שהיא הנוכחות האלוהית בתוך המרחב. כשיש לנו רק 6 ולא 7, זה ללא הנקודה האלוהית, כלומר ללא נקודת ההגעה, ללא נקודת הסיום, שהיא הנותנת את המשמעות לכל השישה. יוצא ש6 זה בדרך אל 7, וזה לא כשלעצמו מספיק יציב. שואל ניסן, שלום, הכהנים היו מרוכזים אצל 3 שבטים, וגם אצלם, מרוכזים בערים בודדות. איך יכלו כל השבטים לקיים מצוות מתנות כהונה, למשל, בזרוע לחיים וקיבה וחלה, כאשר אין כהנים מצויים בסביבה? מוכרחים לומר שאכן היו כהנים מצויים בסביבתם, רק שזה לא היה עריהם. מה עשו הכהנים במקומות השונים? היו באים ללמד תורה. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אם לא יכלו לתת את החלה, אז היו עושים מה שאנחנו עושים היום, היו שורפים. ואם לא יכלו לתת זרוע לחיים וקיבה, היו פודים את זה בממון, ואת הממון נותנים לכהן בבוא הזמן. ובכן, אנחנו בפרק כ"ב של ספר יהושע בפסוק ח'. ויומר עליהם למור. מה זה ויומר עליהם למור? הוא אמר לומר להם, כן? כלומר, זה לא שהוא דיבר עם כולם, עם כל חצי שבט מנשה וגד ורובן, אלא עם נציגיהם. ויומר עליהם למור, בנכסים רבים שובו אל אהליכם ובמקנה רב מאוד. מה החידוש בדבר הזה? זה שיש להם נכסים, אז הם לוקחים איתם את הנכסים, אלא רוצה לומר שיש להם חלק בשלל. אף על פי שזה השלל של כנען, לכאורה הוא לא של ארצם, אבל כיוון שהם נלחמו על כנען, אז מגיע להם חלק בשלל, לכן הוא אומר, בנכסים רבים שובו אל אהליכם, ומקנה רב מאוד. עכשיו, גם הריבוי כאן, הוא בא לעומת הקושי שעמד בפני שני השבטים וחצי, שבמשך 14 שנה הם לא היו בבתיהם, כן? שירות צבאי ארוך מאוד, על זה מגיע להם העדפה מתקנת בשלל. בכסף. מה? קיבלו. וחצי שבט מנשה. לא, כולם. כן, 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 ברור. ואליהם, למור זה לכולם. נכון, הוא ברך את חצי שבט מנשה, ואז זה חוזר לשניים וחצי. איך אני יודע? בגלל סוף הפסוק, בגלל הפסוק הבא, סליחה. כן. בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל, ובסלמות הרבה מאוד. אגב, הברזל לא היה כל כך בשימוש באותם הימים, הוא שימש יותר לדברים ספציפיים כגון מחרשה. השן של המחרשה ודברים כאלה, בדרך כלל המתכת השימושית הייתה הנחושת באותם הימים, כפי שגם עולה מהספרות החיצונית. חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. ועכשיו, מה זה חילקו שלל אויביכם עם אחיכם? זה לא על מה שנאמר עד עכשיו, אלא עם אחיכם שנשארו בעבר הירדן, כי היה צריך גם שיהיה צבא לשמור על הערים, ושם היה נשים ועטף. אז למרות שהם רק יושבים על הכלים, יש לנו עיקרון שהשלל מחולק בשווה, אחד היושב על הכלים ואחד היוצא למלחמה, כפי שדוד תיקן במפורש, כנראה כך גם נהגו בימי יהושע. וישוב, גם רואים במלחמת שכם בן חמור, שבני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר, למרות שלא הם עשו את המלחמה, אלא רק שמעון ולוי, אבל גם הם חלקו בשלל. מה? הנר אשכול וממרא, כן, נכון. וישובו וילכו בני ראובן, הנה. אז אחרי אנחנו יודעים שזה נאמר גם על בני ראובן וגד, ישוב וילכו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה מעד בני ישראל, משילו אשר בארץ כנען, ללכת אל ארץ הגלעד, אשר הגלעד פה זה מציין כל עבר הירדן, אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי השם, ביד משה. ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען. מה זה גלילות הירדן? גלילות, ראינו שלפעמים זה שם נרדף לגלגל. יכול הכוונה, אזור הירדן. עכשיו, מה זה אשר בארץ כנען? איכו הירדן הוא על הגבול בין כנען לבין עבר הירדן המזרחי, שהוא לא נקרא כנען. אבל, מה? זה לא בדיוק מעברות הירדן. מעברות הירדן זה קרוב ליריחו. וכאן אנחנו רואים שהפעולה הזאת נעשתה כנראה קצת יותר צפונה. כן, אבל בכל מקרה זה אזור שדווקא לא היה כל כך מיושב, גם בימינו אגב. אזור הירדן ממש, איפה שהמים, זה לא לגמרי, זה לא מאוד מיושב. טוב, אפשר להגיד שזה גבול בינלאומי, אבל הירדן עושה סיבובים, לפעמים הוא משנה את המסלול שלו, ואז יוצא שהגבול בין מדינת ממלכת ירדן לבין מדינת ישראל משתנה כל הזמן, כי כן, זה בגלל שהחוק, כלומר החוק הבינלאומי, זה שהגבול בין ירדן לישראל זה הירדן, מהירדן. אז איפה שזה משתנה, זה גם ככה יוצא. ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם, מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. עכשיו, הם עושים איזה מאיזה צד, לפי פשט הדברים נחלקו בזה המפרשים, אבל יותר פשוט זה לומר שהם בנו את המזבח לא בצד שלהם, אלא בצד הכנעני, בצד של בני ישראל האחרים, של 9.5 שבטים. למה הם עושים את זה? הדבר הזה יוצר פה בלגן שאין כמוהו, וזה מה שמתואר כאן. וישמעו בני ישראל למור, הנה! בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל, כמו בצד של בני ישראל. הדבר הזה זעזע אותם, בגלל שאחרי שנקבעה העבודה בשילו, אין עניין לעשות מרכז, מרכז רוחני, מרכז של הקרבה, מחוץ, לא רק מחוץ לשילו, אבל בכלל עבור שבטים בפני עצמם, הדבר הזה הוא פילוג בעם. הם לא יקריבו, נכון? הצורה שלו הייתה צורה של מזבח. לא, אתה עושה בניין מרובע עם קרנות ועם כבש. מה זה? זה מזבח. כן? זה נראה בצורת מזבח. אז זהו, בפשטות לא. כן, כתוב. מה? כתוב. אל מול, המילה מול אין פירושה מנגד, אלא מול זה דווקא יכול להיות הצד של, כן, המול של ארץ כנען, כן, תראו את זה בפרק ח' לגבי הר גריזים והרבל, אל מול הר גריזים ואל מול הרבל, משמע שזה הצד של, לא כמו בעברית של ימינו, כן, כן. ודאי, הם עושים את זה מיוזמתם, וזה מה שמקומם את בני ישראל. לא, לא, זה חמור בכל מקרה. אז אנחנו נראה גם מה התגובה. מעניין שיהושע לא מעורב בכל מה שקורה. כנראה שיהושע הלך לתמנת חרס, והוא שמה בונה את העיר שלו, ואושו בפנסיה, ואז יוצא שבני ישראל פועלים לבדם כפי שאנחנו עוד נראה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.